ערב טוב, היום אנחנו נלמד סוגיה שקשורה לכל התקופה שבה אנחנו נמצאים, ובפרט ליום ירושלים. אז נתחיל בדברי הרב חרל"פ וננסה להשלים את הדברים ממקומות אחרים. כדאי שנקרא אולי את כל פסקה אחת, כדי להיכנס לתמונה באופן יותר כוללני. הפסקה הזאת מופיעה בספר ממעייני הישועה, ונקראת ארבע דרגות בארץ ישראל. אומר הרב חרל"פ כך, כמו שהכל נכלל בארבע בחינות, ארבע אותיות שם הוויה, ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וארבעה חלקי פרדס, פשט, רמז, דרוש, סוד, כן גם ארץ ישראל מתחלקת לארבע דרגות. ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש וקודש הקודשים. והנה, ישנם דלת דברים שמונים את השגת החוכמה וגילוי האורות שלה. הראשון, העניות, שמעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו. השני, גזירת הגלות והשמד שהאויבים והצוררים מסיתים את ישראל מאחרי השם. השלישי, התאווה הגשמית המתנגדת לשכל, וכשזה קם זה נופל, וכשזה נופל זה קם. ועל כן כל מילוי קרס ומילוי תאווה סותם בהדורות החוכמה. ורביעי, כוח רע שישנו בעצם היצירה. אם מצד האב והאם, שנאמר אין באבון חוללתי ובחטא חמת נעימי, ואם מצד היצירה הנפשית, שכל זה מעכב בעד אור החוכמה, שלא יתגלה במלוא עודו. וכנגד ארבעה דברים אלו באים ארבעת חלקי ארץ ישראל. הברכה השמיימית שישנה לארץ ישראל בכלל, מבטלת את העניות מישראל ומרחיבה דעת האדם להשגת התורה. וירושלים המוקפת חומה מימות יהושע בן נון, היא הגנה לעכב בעד כל מכשול של הסתה מן האויבים והצוררים. לא האמינו מלכי ארץ כל יושבי תבל כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים, כך אמר הנביא באיכה. על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים. דרגה שלישית הוא בית המקדש שמקריבים בו את החלב והאדם על המזבח, ונחשב כאילו האדם מקריב את חלבו ודמו, גורם לסלק את כל כוח התאווה ולהגביר את השכל. וקודש הקודשים משפיע הקדושה נפלאה לסלק את כל המהות של האדם, ולתאר את הנפש ולסלק בזה את כל כוחו של הרע שישנו ביצירת האדם. ועל ידי סילוק הגורמים הללו, מתגלה אור החוכמה בשלמות. וזהב הארץ ההיא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. שבחי ירושלים את השם הללי אלוקייך ציון, יחזק ברכי שעריך, ברך בנך בקרבך, השם גבולך שלום, חלב חיטים יסביח. טוב, אז אנחנו נתחיל מתחילת הפסקה, מתחילת המאמר הזה. נשתדל להתקרב לדעתו של הרב חרל"פ. כמו שהכל נכלל בארבע בחינות, ארבע אותיות שם הוויה, ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וארבעת חלקי פרדס, וארבעה חלקי הפרדס, פשט רמז דרסוד, כן, גם ארץ ישראל מתחלקת לארבע דרגות. ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש וקודש הקודשים. נתחיל מהשורש להתפרטות, מהצד העליון יותר להתפרטות התחתיתית יותר. אז נתחיל בארבעת העולמות. ישנם באופן כללי ארבעה עולמות. העולם העליון נקרא אצילות. אצילות מלשון אצלו. יש איזשהו עולם רוחני שהוא כביכול אצל הבורא. או הייתי אומר אצל השם עוד לפני שהוא בורא. מה התכונה של העולם הזה? התכונה של העולם שנקרא אצילות, שהוא עולם אצילי, הוא באמת אצלו. ולכן אין שום צד, אם אפשר לומר, שקשור לעולם שלנו בעולם שהוא אצלו. כלומר, חוץ מהבורא ברוך הוא, יש איזושהי, אם אפשר לומר, הופעה ראשונית, שהיא הופעה שהיא מעבר לאלה ולאלה מכל הגשמה. עולם שאנחנו מבינים בכלל מהו, איזה מין מציאות רוחנית כזאת מופשטת לגמרי. אחרי שמופיע עולם האצילות, הופיע עולם הבריאה. מה זה עולם הבריאה? בריאה זה יש מאין. היה עין, כלומר, היה כלום חוץ מהשם ועולם האצילות, ואז הקדוש ברוך הוא ברא יש מאין. לברוא משהו זה לעשות יש ממציאות שהיא אין. אנחנו לא בורים, האדם הוא לא בורא. האדם, תכף נראה, הוא יוצר או עושה, אבל הבורא הוא בורא יש מאין. אנחנו לא יכולים לברוא יש מאין. אחרי שיש בריאה של יש מאין, צריך לתת לה תוכן. הבריאה של יש מאין זה איזושהי מציאות גולמית כזאת. יש איזושהי מציאות של יש, אבל מה התוכן של היש הזה? מה המשמעות שלו? מה המהות שלו? המהות שלו נקראת עולם היצירה. עולם היצירה נותן צורה לעולם הבריאה, שהוא הופעה ראשונה של עולם האצילות. והעולם האחרון, עולם העשייה, עולם העשייה הכוונה גמר מלאכה, גמר תיקון. כלומר, לאחר שהקדוש ברוך הוא נתן תוכן לגולם, יצירה בבריאה, אז הוא, אם אפשר לומר ככה, משייף שיופים אחרונים. ניתן דוגמה פשוטה כדי להבין את זה. נגר בנגריה. קודם כל, הוא חושב לעשות כיסא. המחשבה הזאת נמצאת אצלו. אף אחד לא יודע על המחשבה הזאת. עולם האצילות שייך יותר לעולם מחשבה, לעולם מופשט. אחר כך, הוא מוציא חומרי גלם, והוא הולך ליער, חוטב עצים, מביא אותם לנגריה. אז יש כאן יש מאין. לא היה בהתחלה עצים, עכשיו יש. אחר כך הוא נותן להם צורה, הוא עושה את ה... הוא, אם אפשר לומר, יוצר מהעצים האלה איזושהי מציאות שכבר מתחילים לראות כאן כיסא, ארבע רגליים, מושב וכו'. והעשייה זה גמר המלאכה. הוא משייף את הפינות, סמלקה וכו'. כלומר, ארבעת העולמות הם בעצם ארבעה בחינות, ארבע בחינות של ההופעה מהאינסוף אל העולם הסופי שלנו. אנחנו שייכים לעולם העשייה. דרך אגב, סוגיה מרתקת וחשובה. אם אנחנו נקרא את פסוקי התורה, ומלא נלמד את פסוקי התורה, לפי ההבדל שבין עולם הבריאה, יצירה ועשייה, אנחנו נגלה הרבה דברים מאוד משמעותיים. כלומר, הרבה סתירות שמופיעות בין פרק א' לפרק ב' כביכול, ביחס לבריאת העולם, הרבה סתירות תיפטרנה, כי הן אינן סתירות בכלל, אם אנחנו נבדוק מה הקדוש ברוך הוא מספר. האם הוא ברא, או האם הוא יצר, או האם הוא עשה. כי המציאות, שלושת המדרגות האלה הן מציאות שונות לגמרי. למשל, דוגמה פשוטה רק כדי לסבר את האוזן, כדי שנבין למה אנחנו מדברים בכלל. יש מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, כידוע. האם הקדוש ברוך הוא ברא קודם כל את השמיים, או את הארץ? אומרים בית שמאי, הקדוש ברוך הוא ברא קודם כל את השמיים, שנאמר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומרים להם בית הלל, רגע, יש פסוק הפוך. הארץ קדמה לשמיים, שנאמר, ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. ברור, אין שום מחלוקת. בית שמאי דיברו על עולם הבריאה. בעולם הבריאה, בעולם היותר שורשי מבחינה רוחנית, ברור שהשמיים קודמים לארץ, כי הם יותר קרובים. אבל בעולם התיקון, בעולם העשייה, פה ברור שהארץ היא קודמת, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אין שום סתירה בין בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לבין ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. בעולם העשייה באמת הארץ קודמת, כי בכל הנגיד אולי אחרת. הקדוש ברוך הוא ברא קודם כל שמיים ואחר כך ארץ, אבל הוא נתן לארץ קודם כל צורה, ואחר כך הוא נתן צורה לשמיים. אי אפשר לומר ככה. בקיצור, הרבה בעיות שקשורות לסוגיית ביקורת המקרא, אפשר לפתור דרך ההבחנה הזאת, שהיא הבחנה מאוד חשובה ומאוד עקרונית. אני באמת לא רוצה להתפזר, אבל גם שבע הברכות, אם אנחנו נסתכל, נבדוק בתוך שבע הברכות, אז נגלה מאוד מעניין. יש סידור במקרה? יש סידור. לא נתמודד עם הסוגיה הזאת היום, אבל רק כדי לשים לב לפרטים. אני קורא רגע סתם ככה בקריאה, בלי לנסות להבין. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא פרי הגפן, או הגפן. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, יוצר האדם. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם. ברוך אתה השם, יוצר האדם. אחר כך, ברכה האחרונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה. יש כאן חילוקים מאוד חשובים, שאם אנחנו נשים לב עליהם, אז אולי גם יש כאן פשט שצריך לשים אליו לב. בכל אופן, אם כן, ארבעה עולמות. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא ארבעה עולמות, אומר הרב פרלאפ, כנגד ארבעת העולמות האלה, יש תמיד ארבע בחינות. אז אומר הרב פרלאפ, כמו שהכל נכלל בארבע בחינות, ארבע אותיות שם הוויה, זה ממש קבלה, נעזוב את זה, ארבעה עולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מלמעלה למטה, ארבעה חלקי פרדס, נהפוך את הסדר כדי שזה יהיה מלמעלה למטה, סוד, עולם הצילות, זה אצלו, דרש, זה בריאה, רמז, יצירה, עשייה, פשט, כן, גם ארץ ישראל מתחלקת לארבע דרגות, גם בארץ ישראל יש ארבע בחינות, נצא מלמעלה למטה, קודש הקודשים זה עולם הצילות, בית המקדש, עולם היצירה, סליחה, עולם הבריאה, ירושלים, עולם היצירה, ארץ ישראל, עולם העשייה. נגיד את זה בצורה אחרת, אם אנחנו מתקדמים מיום ירושלים, מיום העצמות ליום ירושלים, לפי זה, אנחנו בעצם עוברים מעולם העשייה, נכנסים פנימה אל עולם היצירה. ירושלים היא עולם היצירה. בעזרת השם, כשיבנה המקדש, אנחנו נגיע הלאה אל עולם הבריאה, וקודש הקודשים שבתוכו, אל עולם האצילות. כלומר, אפשר לומר, אנחנו בתהליך הגאולה שלנו, עברנו, ברוך השם, אחרי כמעט 30 שנה, מאז יום, 20 שנה, מאז יום העצמאות, עברנו מעולם העשייה, מהעולם החיצוני יותר, אל עולם היצירה, ואנחנו הולכים ומתפתחים לקראת העולמות היותר פנימיים, שהוא עולם הבריאה ועולם האצילות. טוב, עכשיו צריך להבין מה אנחנו אומרים. עד לכאן אנחנו מדברים בקודים סודיים. עכשיו צריך להבין מה מדברים. כן. מה זה החמישי? אני רמזתי לזה שהחמישי זה העולם שהוא הבורא. המילה בורא לא נכונה. עולם האצילות זה אצלו, אבל זה לא הוא. טוב, אני לא רוצה להסבך. יש בכל עולם ארבע עולמות. ויש בכל עולם עשר ספירות. ובכל ספירה עשר ספירות. השאלה לאן אתה רוצה לחלק את זה? מעל, אנחנו לא עוסקים בזה. עזוב את זה. הרי אנחנו לא מבינים מה אנחנו אומרים, אז בואו נעזוב את זה. טוב. בואו נתקדם. והנה, ישנם דלת דברים שמונים את השגת החוכמה וגילוי האורות שלה. אם המטרה שלנו זה להתחבר אל הבורא, להתחבר אל המקור יותר נכון, אז אם כן, אנחנו צריכים לעבור את ארבעת השלבים האלה. אנחנו צריכים להגיע מהפרוסדור עד קודש הקודשים של הסלון. אנחנו צריכים להגיע מעולם העשייה עד עולם האצילות. אז אם זה כך, אז אם עולמנו היה עולם כביכול שהוא עולם נקי, בסדר, אבל עולם העשייה במהותו הוא לא עולם נקי. הוא עולם שבו יש הפרעה להגיע אל אותה הנקיות שצריכים להגיע. אז אם כן, יש ארבעה דברים שהם זה כנגד זה ברא אלוקים. כנגד ארבעת המדרגות הרוחניות, ברא הקדוש ברוך הוא ארבעה מונעים. שמפריעים לקלוט ולקבל את ארבעת העולמות הרוחניים האלה. והנה, ישנם דלת דברים שמונים את השגת החוכמה וגילוי האורות שלה. הראשון, העניות שמעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו. ואם כבר נקביל את הדברים, כי זה מה שאנחנו רוצים להגיע היום, העניות היא בחינת ארץ ישראל. כלומר, ארץ ישראל פותרת את בעיית העניות. תכף נראה מה הכוונה. השני, גזירת הגלות והשמד שהאויבים הצורים מסיתים את ישראל מאחרי השם, ירושלים פותרת את סגירת הגלות והשמת של האויבים. השלישי, התאווה הגשמית המתנגדת לשכל, כשזה קם זה נופל, כשזה נופל זה קם, על כן כל מילוי קרס ומילוי תאווה סותם בהדרות החוכמה, בית המקדש פותר את הסתירה שבין השכל לתאווה. ורביעי, כוח רע שישנו בעצם היצירה, אם מצד האב והאם וכו', ואם מצד היצירה הנפשית, שכל זה מעכב ועד הרוחמה שלא יתגלה במלוא עודו, זה קודש הקודשים. וכנגד ארבעה דברים אלו באים ארבעת חלקי ארץ ישראל. הברכה השמיימית שתכף נעסוק בה, הברכה השמיימית שישנה לארץ ישראל בכלל, מבטלת את העניות מישראל, ומרחיבה דעת האדם להשגת התורה. אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים, מרחיבים דעתו של אדם. ארץ ישראל מרחיבה דעתו של אדם ומאפשרת לו לקבל תורה יותר גדולה. תכף נתעסק בסוגיה הזאת טיפה. ירושלים המוקפת חומה, שזה הנושא שאולי יותר מעניין אותנו הפעם, למרות שאנחנו רואים כאן, יש כאן סדר מסודר מאוד. וירושלים המוקפת חומה ממות יהושע בן נון, היא מבטלת את כל מטרתם של האויבים. היא הגנה לעכב בעד כל מכשול של הסתה מן האויבים והצוררים. בית המקדש, שמקריבים בו את החלב והדם על המזבח, ונחשב כאילו האדם מקריב את חלבו ודמו, הוא גורם לסלק את כל כוח התאווה ולהגביר את השכל. וקודש הקודשים, הוא, הרבה יותר מזה, משפיע הקדושה נפלאה לסלק את כל המהות של האדם ולתאר את הנפש ולסלק בזה את כל כוחו של הרע שישנו ביצירת האדם. קודש הקודשים, לזה מין סדר אחר בעולם. טוב, עכשיו צריכים להבין מה כאן רב חלאפ רוצה ללמד אותם. אז נתחיל מהחוץ פנימה. ארץ ישראל. מה עניינה של ארץ ישראל לפי הכיוון הזה? עניינה של ארץ ישראל לבטל עניות ולהרחיב דעת תורה. טוב, אז בואו ננסה להבין מה הרב חלאפ רוצה לומר. אז נלך היום למקורות שיסבירו לנו קצת יותר את הדברים בדברי הרב קוק. מקור 2. ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש. מדוע? מה הסיבה שארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש? הרי לכאורה היינו חושבים שארץ ישראל, היות ועם ישראל הוא עם שקשור למציאות הרוחנית, אז ארץ ישראל היא צריכה להיות ארץ חיטה וסעורה. חיטה וסעורה, אפשר לומר, זה המינימום ההכרחי לחיים של אדם. אין צריך יותר מפת לחם ומים. זה חלב ודבש? זה מותרות. גם היום חלב ודבש הם דברים, הם חומרים, הם מוצרים לא הכרחיים. יותר מזה, הלשון הזאת, זבת חלב ודבש. המילה הזאת, זבה. זבה, יש לה שתי בחינות. או שזה מלשון שפע, ארץ שיש בה כל כך הרבה חלב ודבש, עד כדי כך שהוא זב מהכלים, או להפוך, זבה זה מחלה. אדם זב, איש זב, אישה זבה, זה מחלה. אז אם כן, המציאות של החלב והדבש מצד אחד היא שפע, מצד שני יכולה לגרום למחלות. מה זאת אומרת? אומר הרב, יחס ארץ זבת חלב ודבש להבטחת האבות, היא מכוונת מאוד. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. יש כאן הבטחה עקרונית מאוד, שהיא לא קשורה רק לברכה הכלכלית של ארץ ישראל. תכף נראה. הברכה הכלכלית שבארץ ישראל היא תוצאה של מדרגת חיים של עם ישראל. כלומר, כי לעם שפל, עם שיש לו נפש נמוכה, נפש שפלה. אפשר להסביר את זה בצורה יותר פשוטה שקרובה אלינו. אדם, באופן פרטי, אדם פרטי, שיש לו נפש נמוכה. נפש נמוכה הכוונה, הוא מסתפק בהכריח. כי לעם שפל, אין צריך הרחבת החיים. יש עמים כאלה בעולם, שהמטרה שלהם זה פשוט לשרוד, לחיות. יש אנשים כאלה בעולם, שהמטרה שלהם זה פשוט לחיות. לך תשאל אותו שאלה כמו תגיד, מתי קראת ספר טוב? מה אתה מדבר? יש לי לול תרנגולים. התרנגולת הטילה ביצה. עגבנייה גדלה בחממה. יש לי מה לאכול. ברוך השם. אתה מדבר איתי על לקרוא ספר טוב? אתה מדבר איתי על לשמוע מוזיקה? אני בכלל לא עוסק בתחומים האלה. אני עוסק בקיומי. אני עוסק בהכרחי. אני עוסק בתועלתי. אני עוסק במה שנותן לי בכלל קיום, חיים, זה הכל. יש סוג אנשים כאלה. לצערנו הרב, בחברה המודרנית יש אולי לא מעט אנשים כאלה, שמתוך העניות של החיים, מתוך העניות הכלכלית, הם פיתחו אישיות כזאת של עניות מחשבתית, עניות נפשית, עניות רצונית. הם כל הזמן עסוקים בהישרדות. הם כל הזמן עסוקים בפשוט להיות. פשוט להיות הווה. ולא חס ושלום לא להיות. המצב הזה הוא מצב נורא והיום. לא סתם חז"ל אמרו שהעוני מעביר את האדם על דעתו. העוני יוצר באדם חוסר אפשרות להיפתח למדרגות חיים יותר עליונות, יותר מפותחות. עכשיו אומר כאן הרב דבר עמוק מאוד. יש עמים כאלה שהקדוש ברוך הוא ברא אותם ככה. יש עמים כאלה שהתכונה שלהם היא תכונה שפלה. ולכן כל מגמת החיים שלהם היא רק אחת. לחיות. אז למה הם באו לעולם? יש להם תפקיד. אבל הם ברמה המעשית, ברמה הכלכלית, שנובעת מתוך הרמה הנפשית, המחשבתית, הרוחנית, הנשמתית, המטרה שלהם זה פשוט לחיות. הרחבת החיים שקשורה למד הכלכלי, למד הנפשי, למד הדעתני, כל הממדים שמעבר לבחינה של הקיום הממשי, לא שייכת אצלם בכלל. לעם שפל אין צריך הרחבת החיים. ועוד, יותר מזה, חסרה כאן מילה עוד, ועוד, תזיק לו ברכת הטבע היתרה והדגושה. אדם שפל, עם שפל, שיש לו נפש נמוכה, פתאום הוא זוכה לשפע כלכלי. איך הוא יגיב לזה? הוא יגיב לזה בצורה מקולקלת. אחת משתי אפשרויות יקרו לו. או שתתנאו לנום בחק עצלות, באשר אין לו מעורר הכרחי. עד היום הוא הלך לעבודה, כי לא, לא מה לאכול, המקרר ירק. עכשיו פתאום הוא זכה באיזה פרס כלכלי, פרס כספי. והוא אישיות עצלנית כזאת, אישיות נמוכה. הוא לא אדם שלוקח אחריות, הוא לא אדם חרוץ שלוקח אחריות על החיים, שיודע שאדם בא לעבוד, אדם בא ליצור, אדם בא לפעול. אלא הוא עובד כי אין ברירה. אבל אם יש ברירה, אז הוא לא הולך לעבוד. אז אדם כזה עם נפש כזאת נמוכה, הוא אדם כזה שברגע שאין לו מעורר הכרחי, אין לו מה שמכריח אותו ללכת לעבוד, הוא לא יעבוד. ואז מה יתגלה אצלו? תתגלה אצלו תכונת העצלות. או אפשרות אחת שברכת הטבע, אם הוא יזכה לשפע כלכלי, גשמי, זה יגלה את תכונת העצלות שבו. או שתוציאו לתרבות רעה. או שזה יוציא אותו, או שזה יוביל אותו למציאות כזאת של חומרנות, של השתאבדות לתאוות, השתאבדות לכל התענוגות של החיים. רואים את זה לצרינו הרב לפעמים, במצבים ככה יוצא דופן, שאנשים, לצרינו הרב, אנשים קשי יום, אנשים שקשה להם, שפתאום הם הגיע לידם איזה מין שפע כלכלי כזה, או מירושה, או איזה פרס כספי וכדומה, הם יכולים לאבד את כל הכיוון. הטלטלה הזאת, חוסר היכולת הנפשית שלהם, להתמודד עם השפע, יכול לפרק, זה לא יכול לצרינו הרב, מפרק משפחות, הורס אנשים, מפרק את הכל. למה? כי הנפש לא בנויה לקבל את השפע הזה. אז אומר הרב, לעם שפל, כי לעם שפל אין צריך הרחבת החיים. ועוד, תזיק לו ברכת הטבע, היתרה והדגושה, מדוע? שתתנאו לנום בחק עצלות, באשר אין לו מעורר הכרחי, או שתוציאו לתרבות רעה. זה מה שברכת שפע כלכלי תגרום לעם שפל, לעם עם נפש נמוכה. אבל עם נעלה וגוי קדוש, אבל עם ישראל שהוא עם עם נפש גבוהה במובן החיובי של המילה, עם נעלה, ראוי הוא שיחיה חיים של הרחבת הדעת. ואם עם ישראל ראוי שיחיה חיים של הרחבת הדעת, אז הרחבת הדעת בעולם הזה לא יכולה להופיע אלא בהרחבת הגוף והנפש. ולכן הרחבת הגוף היא שלב א', היא הגילוי הראשוני. הייתי אומר ככה, עם ישראל יש לו נשמה רחבה. מתוך הנשמה הרחבה הוא צריך לגלות שכל רחב, תורה. מתוך השכל הרחב, זה מופיע גם בנפש רחבה, מופיע גם בגוף רחב. אז לא יכול להיות שארץ ישראל תהיה ארץ חיטה ושעורה. ארץ חיטה ושעורה לא מתאימה לעם שהוא חלב ודבש. כאן הרב הולך בכיוון אחר מה שאנחנו חושבים בדרך כלל. הברכה שהקדוש ברוך הוא ברך את ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, היא לא ברכה על הארץ. סליחה. היא ברכה על העם. עם ישראל הוא עם עם נפש גדולה כזאת שמסוגלת לגלות את הקודש גם בחלב ובדבש. וממילא הוא זכה לארץ שהיא חלב ודבש. אבל עם נעלה וגוי קדוש ראוי שיחיה חיים של הרחבת הדעת. לא על הלחם לבדו, כי אם על כל ברכת השם. חיי התענוג, לא רק ההכרח. הנלקח לתעודת רוממות הנפש ומרומם גוי. אמנם ברגע שאנחנו שכים לחלב ולדבש, אז הזיבה החיובית יכולה להפך לזיבה שלילית, להשתעבדות. העונג יכול להפך לנגע. תלוי איך אנחנו מתייחסים. אבל מדרגת החיים הבסיסית, הנפשית האמיתית שלנו, היא עונג, היא לא הכריח. היא חלב ודבש, היא לא חיטה וסעורה. על כן, לאות על מצב ישראל הרם שלסוף כל סוף יגיעו אליו, באה ההבטחה כי ארצם תהיה ברוכה ארץ זבת חלב ודבש. ובזאת נתבשרו האבות. לא רק שיהיה שפע כלכלי בארץ ישראל. ארץ חיטה וסעורה, מעיינות בבקעה ובהר, אבניה תחצוב, ארץ אשר אבניה ברזל ומערת תחצוב נחושת, זה לא רק בממד הזה. זה בעיקר בממד של עם ישראל, של תכונת החיים של עם ישראל. ובזאת נתבשרו האבות שיהיו בניהם אנשים רמי מעלה, שברכת השם הרוחנית תתגבר בהם על ידי חיי השלווה והעידון. לא רק שחיי השלווה והעידון לא יפגעו, אלא ירוממו. אף על פי שאנחנו לא מסתירים את הסכנות. ואף על פי שאנחנו מודעים מאוד לכל הבעיות שיכולות להיווצר בעקבות העניין הזה. ואף על פי שאנחנו יודעים שאולי רוב ההיסטוריה, עם ישראל נפל מגודל מעלתו, הוא נפל בקטע הזה לתאומות, בגלל הפוטנציאל של המעלה. אף על פי שבאשמת הדורות שהראו בחירתם, לא ידענו איך להיפגש עם החלב והדבש. אף על פי שבאשמת הדורות שהראו בחירתם נתקיים באבוננו ואכל וסבא ודשן ולצערנו ופנה אל אלוהים אחרים ולא וברך את השם, אף על פי שבאכלת וסבאת לא הוביל לברכת אלא הוביל חס ושלום להפך מזה, מכל מקום זאת עם החלה עוברת. השתמש בלשונו של המהר"ל, זה מקרה, זה לא עצם, זה לא עצמיות האישיות הישראלית, זה מקרה, זה חיצוני לאישיות הישראלית. מכל מקום זאת היא מחלה עוברת, יכול שהמחלה הזאת היא כל ההיסטוריה שלנו, היא רוב ההיסטוריה שלנו. יכול מאוד להיות. אבל גם אם המחלה הזאת היא מחלה של 2000 שנה, היא מחלה. היא לא האמת, היא חיצונית. והתעכל מכל מקום זאת היא מחלה עוברת, והתעכל הרע על ידי צירוף הגלויות וקור הצרות שעברו עלינו. אבל הגוי שנוצר לגדולות, יישאר על אופיו. האופי הישראלי לא ילך לאיבוד. להיות מלא זיו החיים. ועם הנוצר לחוכמה ודעת, להפיץ אורה ובינה רבה בעולם, אי אפשר לו שיחיה חיים של צמצום, באין דבר המרחיב דעתו. כי חיים גופניים מצומצמים, זה חיים נפשיים מצומצמים, זה חיים שכליים מצומצמים, זה חס ושלום חיים נשמתיים מצומצמים. הרב מרחיב על הסוגיה הזאת בהרבה מקומות, כאן ככה, פסקה אחת. על כן, זבת חלב ודבש, היא גזרה להקיש על יתר נועם החיים כפי הדרוש לנפש גדולה שעם, של עם הוגה דעות ופונה רק למעלה. וכן אמרו חכמינו זכרונם לברכה שדבש וכל מיני מתיקה מרגילין את הלשון לתלמוד תורה. יש ביטוי כזה בחזק. דבש ומיני מתיקה, היום היינו אומרים ככה, אדם שאוהב לאכול שוקולד, זה מראה שהוא יש לו פוטנציאל להיות תלמיד חכם רציני מאוד. אז אנחנו בסדר. הכל בסדר. תחיל לאכול, אתה אומר. אני חשבתי אפילו אולי יותר מזה. יש מנהג, הרי אנחנו נוהגים, כשככה נפסק בהלכה, מי שנוהג את ההלכה הזאת, שבגיל 3, כתוב הרי שבגיל 3 אביו, אבא מלמד את בנו תורה. איך הוא מתחיל ללמד את בנו תורה? אז מתחיל ללמד אותו אותיות הקודש, ואז מי שנוהג כל סוגיית החלקה וכו'. אבל מה נוהגים בגיל 3? זה כתוב בפוסקים. לעשות איזה מין לוח כזה, לוח אותיות של א' ב'. אפשר פעם להביא להראות איך זה. לוח אותיות של א' ב'. ואז שמים ממתקים על האותיות, פעם בחזל כתוב דבש. היום היינו אומרים, אני יודע מה, על האות א' אתה שם קרמבו. איך?
אצלנו זה היה
שוט. זה היה? שוט. בתימן, לא בישראל. בתימן, זה משהו אחר. אז פה זה ממתקים. אז על האות א' שמים, אני יודע מה, קרמבו. על האות ב' שמים...
פסק זמן.
על האות ג' שמים ופלה. וכדומה, זה הדרך. אז בדרך כלל, מה התפיסה הרגילה? שמגרים את הילדים, תגיד א', שווה להגיד א', למה? יש קרמבו. באות א', תגיד ב', שווה להגיד ב', יש מה אמרנו, פסק זמן, וכו'. אבל לפי מהמהלך הזה זה הרבה יותר עמוק. בפעם הראשונה שילד יהודי לומד תורה, הוא צריך להיפגש עם חיים רחבים. לא יכול להיות שהוא יחשוב שאות א', ב', ג', סותרת את החיים הרחבים הטבעיים. בפעם הראשונה שהוא לומד תורה, הוא צריך להבין מה זה תורה. תורה זה זבת חלב ודבש. אם הוא ייפגש עם השוט חס ושלום, הוא לא הבין מה זה תורה. זה נכון שבחוץ לארץ אי אפשר להיפגש עם הממתקים. זה נכון שגם בארץ ישראל אנחנו עדיין אולי לא הגענו לשלב הזה של הממתקים. אבל מצד המהות, מצד האמת, הרי יש שתי גרסאות. דירנה, אישנה, כלימנה, מרחיבים דעתו או מחריבים דעתו. אחד הפירושים תלוי, בחוץ לארץ זה מחריב. בארץ ישראל זה יכול להרחיב. חוץ לארץ זה לא יכול להרחיב. לכן בחוץ לארץ אתה צודק. אבל בארץ ישראל זה לא יכול להיות ככה. בארץ ישראל הגישה היא אחרת. הגישה היא עקרונית אחרת. אז אם כן, אמרו חז"ל, דבש וכל מיני מתיקה, מרגילים את הלשון לתלמוד תורה. דרך אגב, אני לא רוצה באמת להיכנס כאן לסוגיות ארוכות. לכן נהגו בחג השבועות, הכל על פי גמרות ופוסקים, לכן נהגו בחג השבועות, לאכול לפי הגמרה בשר משובח, כך אמר רבי יוסף לבני ביתו, שאכילו לנו עגל משובח, זה מה שיש לרבי יוסף להתעסק בשבועות, כן. חג מתן תורה, מתגלה דרך הבשר. מה שנתנה לנו התורה זה את היכולת לדעת איך אוכלים בשר. והיום אנחנו, גם על פי הפוסקים, יש כאלה שיותר מקפידים על מאכל לחלב. פשטידות טובות, עוגות גבינה, מכל הסוגים, בכל הגדלים, בכל הצבעים, בכל הריחות. חג מתן תורה? כן, חג מתן תורה, חלב ודבש. עוגות דבש, נכון? זה מה שעושים. עוגות חלב ודבש. כי דבש וכל מיני מתיקה מרגילים את הלשון לתלמוד תורה, כי זה בחינת תורה. על כן, סיכום. יסוד ארץ זבת חלב ודבש שנשבעת לאבותינו, אינו מציין רק את הריבוי הכמותי של העושר החומרי של ארץ ישראל, שגם זה נכון. שעדיין אין בו מפורש היתרון של העם הצריך לברכה זו. כי אם היתרון האיכותי, זה לא עניין כמותי כלכלי, זה עניין איכותי של מדרגת החיים הישראלית, התכונה הישראלית, האופי שלנו. כי אם היתרון האיכותי שתיתן טוב בפירות, כך אומרת הגמרא. כלומר, טעם נאה וערב מעדן את הנפש ומשמחה. זהו דבר גדול ועיקרי בעם אשר פנייתו היותר אדירה היא לשלמותו הרוחנית. השכל וידוע את השם, שזאת הייתה מגמת שבועת השם לאבות. נפלא מאוד. עכשיו אנחנו מבינים פשט חדש. אווירה דארץ ישראל מחכימה. כי אווירה דארץ ישראל הוא חלב ודבש. ברור. היות וארץ ישראל היא הגילוי, אם אפשר לומר, הרוחני היותר עליון, אז עם אלה זה מופיע בכל המדרגות. זה מופיע במדרגה הרוחנית, זה מופיע במדרגה השכלית, זה מופיע במדרגה הנפשית, זה מופיע במדרגה המעשית. אני רוצה רגע להעיר הערה אחת חשובה כדי שנבין מה שאנחנו רואים עכשיו. אווירה דארץ ישראל מחכימה, הביטוי הזה מופיע בגמרא בסוגיה הלכתית. בדרך כלל מקובל לחשוב שאווירה דארץ ישראל מחכימה זה איזה וורט כזה בענייני אמונה. זה מתאים לכיתת אמונה. אווירה דארץ ישראל מחכימה נמצא בגמרא בסוגיה ששם הסוגיה עוסקת בדיני ירושות. לא עלינו, הגמרא אומרת, שנפלה בית התמוטט, הייתה מהפולת באיזשהו מקום, ויש שם דיון הלכתי, לא ניכנס לסוגיה, דיון הלכתי, מי יורש את הנכסים? ההורים, או אחד מההורים מתו, מי יורש את הנכסים? אומרת שם הגמרא, רבי זרע אמר א', כשעלה לארץ ישראל, אמר ב', שאלו אותו רגע, מה קרה, מה השתנה? אמר רבי זרע, אווירה דארץ ישראל מחכימה, אומר רש"י. משעליתי לארץ ישראל, נתתי את ליבי לצאת משיטתי הראשונה ולעמוד על אמיתת הדברים. דיני ירושה אנחנו מדברים. עוד גמרא אחרת במסכת מכות, אם אינו טועה, דף ו' ז', שם הגמרא מספרת, מתארת, אדם, איש ישראלי, איש יהודי, שנפסק גזר דינו מוות בחוץ לארץ. ברח מחוץ לארץ לארץ ישראל. נו, מה עושים עכשיו? אומרת הגמרא, פותחים את דינו מחדש. הלכה ברמב״ם. נפסק להלכה. פותחים את דינו מחדש. ויש דעה בראשונים, אפילו עם אותו בית הדין, אותם השופטים, אותם הדיינים ששפטו אותו בחוץ לארץ, יבואו אחריו, ירדפו אחריו לארץ ישראל, וישבו פה בבית המשפט בירושלים, אף על פי כן פותחים את דינו מחדש. למה אומרת הגמרא? תירוץ תמוע. ככה הלכה. מפני זכותה של ארץ ישראל. אומר רש"י, שמה תמצא לו ארץ ישראל זכות. נגיד במושגים שלנו. שמה הדיינים ישנו בלילה, תיכנס להם אוויר עד ארץ ישראל מחכימה, ויגלו פתאום צדדים שונים במשפט, ויוציאו את דינו לזכות. דרך אגב, אם זה הפוך, לא פותחים את דינו. אם הוא ברח מחוץ לארץ לארץ ישראל, סליחה, מארץ ישראל לחוץ לארץ, ודאי שלא פותחים את דינו. אז העניין הזה של אוויר עד ארץ מחכימה, העניין הזה של זכותה של ארץ ישראל, הוא לא עניין יפה לשעה 11 בלילה. ככה להתעורר ברעיונות אמוניים יפים. זה נפקא מינה להלכה. צריך לדעת את זה, אוויר עד ארץ ישראל מחכימה, זה ביטוי הלכתי בגמרא. זה לא ביטוי אמוני בלבד. זה נפקא מינה למעשה. אז אם כן, מה הבחינה של ארץ ישראל? נסכם רק את החלק הזה. ארץ ישראל היא עולם העשייה. מה הדבר הכי, הייתי אומר ככה, הכי חיצוני, הכי טבעי. מה הדבר הכי חיצוני של החיים? הדבר הכי חיצוני של החיים זה המעמד הכלכלי. אין דבר יותר חיצוני מזה. אבל מצד שני, החיצוני הזה, הוא יכול להשפיע על המדרגה הפנימית. אז הקדוש ברוך הוא זיקה את עם ישראל בארץ ישראל, כדי שנדע איך להתמודד עם הממד החיצוני של החיים, הממון והרכוש, כדי שנוכל לגלות את נפשנו הרחבה. אז מהי מתנת ארץ ישראל? היכולת לגלות, אם אפשר לומר, את הקודש בתוך המציאות שנמצאת בעולם העשייה, שהמונע החיצוני, השטחי, הפחות חשוב, הוא הממד הכלכלי. אני לא רוצה להגיד עכשיו דבר שהוא לא נכון, אבל אולי, לפי העניין הזה, ביום העצמאות, אולי, צריך להדגיש את הצד הזה, באיזושהי צורה. טוב, עכשיו אני חושב תוך כדי דיבור, אולי זה יסוד המנגל כאן. כן, אולי זה המקור למנגל. שבשר, שמן, ברוך השם, יוצאים לגנים, יוצאים ליערות, מתשעות. עם ישראל זבת חלב ודבש, ברוך השם. זה הבחינה של ארץ ישראל. זאת המדרגה הראשונה. ירושלים, כבר יותר פנימה, תכף נראה. בבקשה.
זאת אומרת שעל פי זה חוץ לארץ, אם זה לא נכנס לאחד מהארבע דרכות האלה, זה כלום.
רגע, מה זה חידוש?
לא,
גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. יחזקאל הנביא, חוץ לארץ זה בית קברות. חוץ לארץ ביחס לעם ישראל. ביחס לעומת העולם זה נפלא מאוד. אבל ביחס לעם ישראל, חוץ לארץ זה בית קברות. מה יותר לנו מזה? גלו ישראל, גמרא בחגיגה דף ה', עובב. גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. לא הבנתי. גלו ישראל, אם אני נוסע לשוויץ, קודם כל אין לי כל חצי שעה מבזק, ב' לא קוראים לי למילואים. זה ביטול תורה? הפוך, זה תוספת תורה. כשאני בחוץ לארץ, יכול ללמוד תורה בשקט. מה מעניין בשוויץ חוץ מהשלג והשוקולד, שהזכרנו מקודם? זה ביטול תורה? ברור. זה ביטול תורה איכותי. אדם ולא אישה ולא תורה. הצחקת אותי. יגידו הנישואים. עד שהתחתנתי, למדתי תורה. כשהתחתנתי, רחיים על צברו ויעסוק בתורה? אלא ברור שלך זה לא מדברים על הממד הכמותי, יכול להיות שהוא לומד פחות שעות כמות. אבל זה איכות אחרת של תורה, וצריך להבין למה, אבל זה לא הנושא עכשיו. חזל לא דיברו על הממד הכמותי, דיברו על הממד האיכותי. אז גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. כי התורה לא מופיעה בחוץ לארץ. התורה בחוץ לארץ ציונים בלבד. לכן ברור שבחוץ לארץ אין לנו יכולת לגלות את הישראליות שלנו. ארבע דרגות בארץ ישראל, אתה צודק, רק בארץ ישראל. בבקשה.
אמרנו
לא, עוד פעם. אוויר, הפוטנציאל של ארץ ישראל הוא פוטנציאל גדול. כגודל הפוטנציאל, גודל הבעיות. אמרנו פעם, אדם שקופץ באמבטיה, לא יודע אם קפץ הפעם באמבטיה, אולי אני בתור ילד, אני חושב שקפץ לי באמבטיה, אתה עומד על ה... זה נקרא, על המעקה של האמבטיה, מה גובהו בערך? 30 סנטימטר. קפצת, ראש אי אפשר. מקסימום, לא נחת נכון, קיבלת נקע. יש פה יהודי מהצפון. כמה? קפצת ביהודיה, קרוב. זה לא נעים לפגוש את הסלע. יש כאלה שפגשו את זה. וזה לא נעים בכלל, וזה לא מצליח. כגודל הפוטנציאל, גודל האפשרות לקלקול. עם עם נפש גדולה יכול להגיע לקלקולים גדולים. עם עם נפש קטנה יכול להגיע לקלקולים קטנים. מה זה איסורין? איסורין זאת סוגיה בפני עצמה. ארץ ישראל היא ארץ גדולה. ככל שהדבר הוא יותר גדול, אתה צריך לדעת שהסכנה של האיסורין, איסורין לא במובן של איזה עונש מהשמיים, אלא הפוטנציאל, הרי זה הכל זה מידה כנגד מידה, זכו לא זכו אחרי שנה, לא זכו בעיתה. בעיתה אני ורוכב על חמור. אבל זה תלוי בנו. אם אנחנו יודעים לגלות את החלב והדבש במובן של הזיבה החיובית, נפלא מאוד. אם אנחנו לא יודעים לגלות את החלב והדבש במובן של הזיבה השלילית, וישמע נשורון והאיבת חס ושלום, אז אוי ואבוי מה יהיה לנו. וצערנו הרב, אנחנו רואים. תלוי בנו. כגודל, כגודל פוטנציאל המעלה, גודל פוטנציאל החיסרון. ככל שאדם יותר גדול, אפשרות הנפילה שלו יותר גדולה. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו כפשוטו, וכל הגדול ממנו יצר, כוחות היצירה שלו יותר גדולים. לכן יצרו יותר גדול. תעשו טובה לעצמנו. בואו נעשה טובה לעצמנו. לא ללכת לבורט. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כל הגדול מחברו, כוחות היצירה שלו גדולים. מי שמכיר את הגמרא שם, הגמרא מספרת על אביי, שראה את אותו אדם הולך עם אותה אישה, וכבר חשב מה שחשב, ואחר כך ראה איזה צדיק אותו יהודי, אמר, וואי, 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 וואי. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זה יצרו כפשוטו יצר הריות. טוב, גם זה סוגיה בפני עצמה, נעזוב את זה. שם הגמרא אומרת, אם היית אני. המהר"ל מסביר, זוהי דרכה, היא דרכה של תורה. פד במלך תאכל וכו'. אומר המהר"ל, זה לא שזה ככה צריך להיות. אלא אם הגעת לסיטואציה של עניות, תעמוד בניסיון. אבל זה לא שככה אתה צריך לעשות. כך היא דרכה של תורה. אם אתה תורני, אם אתה ערכי, אם אתה שייך להופעת הקודש, אז בכל מצב. אז גם כשאתה הגעת למצב של פד במלך תאכל. כך מסביר המהר"ל. כי כל אחד הוא בחינת הלל, כל אחד בעם ישראל הוא יכול להיות בחינת הלל לפי מדרגתו. היא יכולה להעביר דעתו של אדם. היא יכולה, היא יכולה. לצערנו הרב, אנחנו לא רואים במציאות. אנחנו חיים פה בשמנת. לצערנו הרב, יש מציאות מסובכת מאוד גם בעם ישראל. אנשים שהם צריכים לדאוג למעמד הכלכלי המינימלי שלהם. המציאות הזאת הרבה פעמים היא חוסמת את האפשרות להתרומם מבחינת כוחות החיים היותר פנימיים, היותר אמיתיים. אבל, מזה שאני יכול לראות אנשים גדולים, אנשי אמונה עצומים, שדווקא מתוך המצב הקשה הזה הם מגלים גודל אמונה כזה שאדם רגיל לא יכול לגלות. פילי פלאות. מה לנו יותר כידוע מבן עזרא? סיפורים עליו אפשר עד הבוקר. טוב, בואו נתקדם, אנחנו רוצים להגיע לירושלים, רבותיי. כן.
אתה רוצה לשאול לגבי... בחול, תכלס, היהודים היו יותר מצליחים. מבחינה עובדתית, כאן בארץ, זה לא ש... איפה עלייה ברמה? היהודי, יהדות התפוצות...
בחוץ לארץ לא עם ישראל הצליח. הגויים הצליחו, ועם ישראל היה שותף לזה.
אבל היהודים הצליחו.
חוץ מזה, ההצלחה היא כמותית. אני לא יודע אם בדקת, אני פעם בדקתי. הפירות והירקות של חוץ לארץ, אני מדבר כרגע עובדה, פיזי. הפירות של חוץ לארץ הם פירות גדולים. יש שווקים בחוץ לארץ שמוכרים גזר אחד, מלפפון אחד, קישו אחד, כזה גודל, אני לא מגיע, כך. אלא מה? ריק. אוויר בפנים, בלי טעם. עובדתית, טעם טיפה. אין טעם למלפפון. ראית פעם כזה מלפפון? אני ראיתי. כזה, אני לא מגזים. כזה. אין טעם. על מה אנחנו מדברים? על הכמות או על האיכות? זה מצחיק? הכל ביעני, הכל בכאילו. הכל נפוח. זה כמו אחד מברך על סופגניה, בורא מיני מזונות. בטוח שהוא יצטרך לברך על זה ברכת המזון בסוף. אחרי ביס אחד, הכל בפנים ריק. אפילו ריבה שכחו לשים. חוץ לארץ זה כמותי. אני מספר דברים בדוקים. זה בדוק. הפירות והירקות בחוץ לארץ הם פירות וירקות יותר גדולים בכמות, פחות מרוכזים, התמצית של הטעם פחות נמצאת, ובמילה זה לא ריק. עכשיו אנחנו לא דנים עכשיו בכל סוגיית הגלות. רק נקודה אחת, אני לא אומר שאפשר להסביר אחרת. הרב חרלאפ, אנחנו הולכים בשיטתו. הרב חרלאפ מסביר כיוון אחד. התכונה הארץ ישראלית היא תכונת ההתמודדות עם הממד הכלכלי החיצוני הגשמי של האדם, שהוא מסוגל להעביר את האדם על דעתו. וכשעם ישראל הגיע לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אפשר לומר, ברא בנפש הישראלית תכונה כזאת, שהיא תכונה של חיים רחבים, והחיים הרחבים האלה מופיעים גם בבחינה שנקראת ארץ ישראל, כמשל זבת חלב ודבש. אז ביום העצמאות, מה אנחנו צריכים להתמקד לפי הכיוון הזה? להודות להשם על השפע הנשמתי שהוא יצר בנפש הישראלית, שמופיעה בארץ ישראל שזכינו להגיע אליה, שמסוגלת לגלות אצלנו את אותה התכונה הנשמתית העליונה הזאת. וזה הצד החיצוני, אנחנו עדיין בצד הכי חיצוני, יחסית. עוד פעם, זה פילי פלאות, זה אין סוף ביחס לחוץ לארץ. מה יש להשוות סוף לאין סוף? אבל זה הצד הקיצוני מהצד החיצוני של האין סוף. ארץ ישראל היא הממד היותר חיצוני של השורש הפנימי. היא החוץ. עכשיו נתקדם פנימה לירושלים. מה ירושלים? אומר הרב חרלאפ, השני, בפסקה השנייה במקור אחד. השני, גזירת הגלות והשמד, שהאויבים והצורים מסיתים את ישראל מאחרי השם. הדבר החיצוני ביותר, אין ספק, אני חושב שכולנו מסכימים על זה, הממד החיצוני ביותר בחייו של האדם, זה הכסף, הרכוש, הממון, הממד הממוני שלו. זאת העניות. הממד השני, גם הוא עומד מחוץ לאדם. הכסף, הרכוש, עומד מחוץ לאדם. הרכוש זה לא האדם, הכסף נמצא בבנק. איך אמרו הדרשנים? שלושה מלווים את האדם. כן, שלושה האדם רץ אחריהם. כשאדם נפטר מן העולם, הכסף נשאר הכי רחוק. איפה? בבנק. הוא לא מלווה אותך לקבר. המשפחה, עד הקבר. המעשים הטובים, לעולם עליון. החבר הכי רחוק של האדם זה הכסף. הוא בשלב האמיתי הוא נשאר הכי רחוק ממך. איך פעם אמר מישהו? למה שנרוץ אחרי הכסף? הוא רץ אחריי? לא. אז אם כן, הממד הכי חיצוני של המציאות זה הממון. זה הרכוש. לא שאנחנו מזלזלים בזה. צדיקים, ממונם חביב עליהם. ואדם צריך להתייחס לממון בחביבות, בכבוד, בערכה. גדול אדם שמתפרנס בכוחות עצמו, גדולה מלאכה, אין ספק. אבל לא צריך להשתאבד לזה. זה ממד חשוב. אבל זה חיצוני. הממד החיצוני הבא, שהוא יותר פנימי כבר, הוא האויבים. אויבינו. מה אויבינו רוצים? אויבינו כבר רוצים להפריע לנו להיות מה שאנחנו. זה כבר קצת יותר פנימי. השני, גזירת הגלות והשמד. גלות במובן הלאומי, שמד במובן הרוחני. פה יש כבר יחס יותר פנימי למהות הישראלית. האויבים רוצים לסלק אותנו מהמקום שבו אנחנו יכולים, אם אפשר לומר, לגלות את נשמתנו באמת. ולכן המאבק שלנו עם אומות העולם הוא תמיד על ירושלים. ירושלים, אומרים חז"ל, מקור שלוש, והנצח זו ירושלים. מה זה נצח? נצח במובן הטוטלי, המוחלט, נצח. אבל כדי להגיע לנצח, צריכים לעבור דרך הניצחון, צריכים לעבור דרך הניצוח, צריכים לעבור דרך המאבק, והמאבק עובר דרך אומות העולם. כל המאבקים שלנו עם אומות העולם, הם סביב הנושא שנקרא ירושלים. כל מי שחושב אחרת, לא יודע מה הוא סך. המאבק על גוש קטיף, הוא מאבק על ירושלים. המאבק על רבת עמון, הוא מאבק על ירושלים. המאבק על יהודה ושומרון, הוא מאבק על ירושלים. זה המאבק. הדברים היום נאמרים בפה מלא. זה שורש המאבק, על זה הוויכוח. למה? כי ירושלים היא כבר יותר פנימית. בירושלים כבר אתה מתחיל להרגיש, אם אפשר לומר, את עצמיות היצירה. אתה כבר מתקרב למקום בית המקדש. זה לא סתם שמרכז המחלוקת בינינו לבין אויבינו ירושלים, ומרכז המחלוקת הוא בית המקדש, הר הבית, מקום המקדש, ומרכז המחלוקת הוא אבן השתייה שמשם מושתת העולם. על זה מרכז הוויכוח. שם הכל מתחיל, בעולם האצילות הוויכוח. לא במעמד הכלכלי, הפוליטי. על זה הוויכוח. ירושלים, אני קורא ברף חלף שוב, וירושלים המוקפת חומה ממות יהושע בן נון, בפסקה השלישית. אולי לפני כן. וכנגד ארבעה דברים אלו באים ארבעת חלקי ארץ ישראל. הברכה השמיימית שישנה לארץ ישראל בכלל, מבטלת את העניות מישראל ומרחיבה דעת אדם להשגת התורה. ארץ זבת חלב ודבש. וירושלים המוקפת חומה ממות יהושע בן נון, היא הגנה לעכב בעד כל מכשול של הסתה מן האויבים והצוררים. לא האמינו מלכי ארץ כל יושבי תבל כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. מלכי ארץ לא האמינו. יושבי תבל לא האמינו. שהאויב יכניע את עם ישראל בירושלים? על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים. מה התכונה של השומרים בירושלים? השומר בירושלים הוא שומר מהאויבים. ולכן אומר הרב מקור שלוש רק כדי להשלים את התמונה. והנצח זה ירושלים והעוד זה בית המקדש. מה ההבדל בין נצח להוד? תכונת עמדתם של ישראל היא מושלמת, שלמה, ביותה ממולאה בעוז מלכותם, באופן הראוי להם להתעלות כפי ערכם בתור עם גדול וקדוש, עם חכם ונבון, כשם לעצמם. עכשיו מה שקשור אלינו. העוז הלאומי של המלוכה מקושר עם ירושלים, ששם, בירושלים, יש בו כיסאות לבית דוד. החוסן הלאומי הנקרא ירושלים, לפי הכיוון הזה, החוסן הלאומי הישראלי, פגש בדרכו מכשולים רבים. אויבים. ועוד הוא עלול לפגוש. וכולם ינצח בעוז השם, ויעמוד לנצח. ירושלים זה הנצח במובן של המאבקים. לא עכשיו הזמן להוכיח את זה. אבל פעם עסקנו בזה לפני כמה שנים. לראות בכל התנ"ך כולו, איך תמיד הגענו לירושלים, במלחמה. לא הייתה פעם אחת, שקיבלנו את ירושלים על מגש הכסף. לא היה פעם אחת שקיבלנו את ירושלים בחוזה שלום. אין דבר כזה. הר הבית, חוזה שלום. הר הבית, בקניין כלכלי, בחוזה שיש עליו הסכמה. הר הבית נראה עוד מעט, העוד זה בית המקדש. בית המקדש לא ייבנה כשטנקים עומדים בהר הצופים, הר הזיתים ובצד המערבי, ואנחנו נבנה את בית המקדש. לא. בית המקדש הוא בא ממקום אחר. אבל ירושלים... היא במאבק, היא במלחמה, עיר דוד. מה היה דוד? מלך ישראל. ומה הוא עשה? נלחם. בכל אויבים, מבחוץ ומבפנים להבדיל. אם אפשר לומר ככה, ארץ ישראל היא עולם העשייה. ירושלים היא כבר עולם היצירה. יש כבר מאבק יותר פנימי. הכסף זה חיצוני. המאבק עם אומות העולם... הוא כבר קשור לצורה, הוא כבר קשור לתוכן, הוא כבר קשור לערך הלאומי והרוחני שלנו בארץ ישראל. זה לא פלא, זה לא פלא שגם היום יש הרבה מאוד יהודים, לא יודעים הרבה מאוד, אבל יש דבר כזה. יש הרבה יהודים שקשה להם עם יום העצמאות, ואולי אפילו לא אומרים הלל ביום העצמאות. אבל יום ירושלים? אין דבר כזה, ירושלים? ודאי שאומרים הלל. יש בשנה האחרונה כאלה שקצת מתחכמים. אומרים הלל ביום ירושלים, גם על יום העצמאות. כל מיני סברות כאלה. טוב, ממה נפשך? לא הבנו את הפשט. חבני. אבל לפי זה יש כאן שתי כוונות שונות. ביום העצמאות צריך לכוון על ארץ זבת חלב ודבש. ביום ירושלים צריך לכוון על ההתמודדות מול אויבינו. אני לא יוצא כאן עם הלכה למעשה, באמת, אני לא מתכוון לזה, רק אני חושב, אולי, בתפילה, בהלל של יום עצמאות צריך להודות על הברכה השמיימית, על ארץ זבת חלב ודבש. בהלל של יום ירושלים צריך להתכוון שהקדוש ברוך הוא אפשר לנו לעמוד מול אויבינו. ויש לנו עוד עבודה. זה עיקר העניין. ירושלים זה הנצח. נתקדם טיפה פנימה. הלאה. בית המקדש, עוד יותר פנימי. מה הדבר השלישי שמפריע לאדם מישראל? היחס שבין התאווה הגשמית לבין השכל. זה כבר חלק מאישיות האדם, זה כבר לא אויב מבחוץ, זה כבר לא הממון. פה זה כבר ממש, אם אפשר לומר, שני הכוחות, לא נקרא לזה יצר טוב ויצר רע, כן, אבל שני הכוחות הבסיסיים שנמצאים בנפש הישראלית. מצד אחד השכל האלוקי, ומצד שני התאווה הגשמית. זה בית המקדש. נפלא מה שאומר רב חרל"פ בחלק השלישי. נפלא כל כך. הוא בית המקדש שמקריבים בו את החלב והדם על המזבח. ידועים דברי הרמב"ן. למה אנחנו מקריבים את הבהמה על המזבח, אומר הרמב"ן ומפרט את הדברים. זה כנגד האדם, האדם היה צריך להקריב את עצמו למזבח. האדם שנפל בתאוותיו אומר ריבונו של עולם, הבנתי שהפרופורציה בין התאווה לשכל לא הייתה נכונה. הבנתי שאני צריך להקריב את הגוף שלי על המזבח. אלא מה, הבהמה כרגע היא תמורתי. ושם הרמב"ן מחלק בין כל האיברים, כל איבר כנגד, זה כנגד המחשבה, זה כנגד הדיבור, זה כנגד הגוף וכו'. ובית המקדש שמקריבים בו את החלב והדם על המזבח, שהדם הוא הנפש, ונחשב כאילו האדם מקריב את חלבו ודמו, שמשם התאווה, גורם לסלק את כל כוח התאווה ולהגביר את השכל. זה בית המקדש. בית המקדש זה כבר נקודה יותר פנימית. אני אגיד את זה אולי אחרת. היום אנחנו נמצאים בצומת שבין ירושלים לבית המקדש. עוד לא סיימנו את המלאכה בירושלים, גם עוד לא סיימנו את המלאכה בארץ ישראל. אבל באופן כללי, הקדוש ברוך הוא ברוך השם הביא אותנו לארץ ישראל, עוד אין לנו את כל מרחב ארץ ישראל. אז יש לנו עדיין מה לתקן בזבת חלב ודבש, בסדר. הגענו לירושלים, עוד לירושלים השלמה באמת, בסדר. אבל כבר אנחנו שייכים לבחינה של המאבק מול האויבים והפלא הגדול של הניצחון במלחמת ששת הימים. עכשיו אנחנו בדרך לבית המקדש. שלב ג'. שלב ג' זה השלב שבו אנחנו נמצאים. אנחנו עדיין לא יודעים להסתדר עם המאבק מול האויבים ועם הממד הכלכלי, נכון. אבל כאן אנחנו מגיעים אולי למאבק שהוא שורש המאבקים, כרגע בתקופה הזאת. התאווה מול השכל. איך אנחנו חיים עולם נכון? כשיש מצד אחד שכל שקשור לעולם של מחשבה, כמובן שכל אלוקי, שיודע להתמודד מול תאוות החיים. זה המצב שמונה החברה הישראלית נמצאת, זה המצב שבו העולם נמצא. בשלב הרביעי זה קודש הקודשים, זה עולם האצילות, זה כבר טבע היצירה של האדם, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם ביצר טוב ויצרה, בשכל ותאווה. זה כבר לא קשור לאדם, זה כבר קשור ליצירה האלוקית. קודש הקודשים כביכול, הקדוש ברוך הוא עושה ניתוח לב פתוח לאיש הישראלי ועושה אותו אדם אחר, מעין מלאך השם צפקות. קודש הקודשים זה סדר אחר, קודש הקודשים זה עולם הבא, קודש הקודשים זה אצילות, קודש הקודשים זה עולם שהוא לא מהעולם הזה. אין לנו הבנה בזה בקודש הקודשים. וקודש הקודשים שמשפיע קדושה נפלאה לסלק את כל המהות של האדם ולתאר את הנפש ולסלק בזה את כל כוחו של הרע שישנו ביצירת האדם. תראו מה אומר הרב על המקדש, מקור 4 ספר אורות. מילים קצת גבוהות, אבל ננסה ככה להבין את הכיוון. המקדש זהו המכון של הכל תוס הדתי. מכון מלשון כאן, מלשון לכונן, מלשון בסיס, יסוד. זהו המכון של הקולטוס הדתי העתיק אשר יהיה חדש לעד. אשר ייקח חרם את האליליות עם תואבותיה. כל הבחינה של התאווה, בין מה שבא מצד האדם, בין מה שבא מצד עצם היצירה. ונתן לאנושיות בסיס טהור ונשגב לחיי הרוחניים. אני מדלג טיפה. מדלג. בערך אמצע הפסקה, אפילו לקראת השליש האחרון, במקום אחד במלוא תבל. יש לכם את זה? המילה במקום היא מילה אחרונה בשורה. במקום אחד במלוא התבל. איזה משפט. במקום אחד במלוא התבל. מקום אחד, בית המקדש. כדאי לה לאנושיות של לראות את עצמה בתומת ילדותה. בשלמות של הילדות במובן של המקור היסודי הבסיסי, שהוא קודש הקודשים. בחוסן גבורת הנער ובזיו עדן של עליית הנשמה הכללית, החתומה בחותם המפלאות זה העתיק ישראל השב. אני קופץ עוד כמה שורות. רק שחל ואין לב, אשר לא יוכל קולו להיות נשמע בעת תחיית ההורה, יוכל לחפוץ ליתן כחל וסרק של התרבות החדשה הלקויה, בחסר ויתר, באיבה ותחרות ובכל חולי וקצף. יעדיף את כל זה על מה? על גלי הים החיים והבריאים והעתיקים הללו, המתנסים בגאונם למרומי שמיים. זה המקום של החברה המודרנית, אם אפשר לומר. ואם נסיים את הדברים בפסקה שכדאי להשלים אותה כאן במקור חמש, שם זה מאמר שלם. הפסקה נקראת בל נוותר על ארץ ישראל. שם הרב חלף מדבר על תוכנית החלוקה. תוכנית החלוקה באותם ימים, 1947 למניינה, תוכנית החלוקה שחלקה את ארץ ישראל כשירושלים הייתה מחוץ לתחום. עם ישראל הסכים, ערבים לא הסכימו, ואז התחילה המלחמה וכו' וכו', ולצערנו הרב בסוף המלחמה במלחמת השחרור לא הגענו לירושלים. ירושלים הייתה חסרה. וידוע הסיפור של הרב ציודה והרב חרלאפ שביום הכרזת המדינה, באותו יום שישי בארבע אחרי צהריים, הרב ציודה והרב חרלאפ ישבו ביחד. והרב ציודה אמר לרב חרלאפ וקנה לו, אי אפשר לשמוח ביום הזה. מצד אחד, מת השם הייתה זאת נפלא בינינו. חובה לשמוח. מצד שני, השמחה לא שלמה. חסרה ירושלים. איך אפשר לשמוח בלי ירושלים? איך אפשר לשמוח בלי שאנחנו מתחילים להיכנס פנימה אל הקודש? שהשלב הראשון זה להתמודד מול אויבינו. השלב השני זה המקדש וכו'. וכאן הרב חרלאפ אומר ממש דברי נבואה. לפני כמה שנים, כשראש הממשלה דאז ברק נסע לוועידה בארצות הברית, ואז היו בטוחים שכבר זהו, שלום, במחאות, כן? חוזה שלום סופי, נותנים את הר הבית לערבים. אז הכל התפוצץ על הר הבית. האמריקאים אמרו ככה, הערבים יקבלו מהקרקע ולמעלה, היהודים יקבלו מהקרקע ולמטה. כלומר, תרגום, היהודים יקבלו את ההיסטוריה, הערבים יקבלו את העתיד. ולא הסכימו. ברק על זה לא הסכים. והכל התפוצץ על זה, אני מדבר כרגע נתונים מהעיתון. עיתון זה אמת. נתונים מהעיתון. על זה נפל. על זה נפל הכל. על זה. על הר הבית. על זה נפל. תראו מה הוא כותב הרב חרלאפ. 60 שנה לפני. קצת פחות. כאן הוא מדבר על תוכנית החלוקה. והיום ברוך השם אני חושב שהדברים האלה ממש התקיימו לנגד עינינו, ואנחנו מאמינים שימשיכו להתקיים. וכל שכן בנידון דידן, שאומות העולם מאפשרים לעם ישראל לחזור לארץ ישראל. ואנחנו מאוד מבסוטים מזה אחרי 2000 שנות גלות. ואנחנו מאוד מתלהבים מזה. אבל ירושלים נשארה בחוץ. וכל שכן בנידון דידן שאין ההצלה בטוחה. למרות ההבטחה כרגע, מי ערב לנו שההצלה תהיה תמידית? מי ערב לנו שהערבים לא יפתחו במלחמה כפי שהיה בפועל? וכל שכן בנידון דידן שאין ההצלה בטוחה. כי מי יבטיח לעכב את מנדנו, את אויבינו, מלחזור על מעשיהם המחפירים שעשו עדנה? ובמה בטוחה יותר המדינה היהודית שלא יהיו נשנים מהוראות חס ושלום? ובכן, באיזה היתר יסכימו לקרוא ארץ ישראל לגזרים? לשלוח יד במקדש השם? לזלזל בחלק מהארץ אשר השם יתברך נתן לנו לנחלה במתנה ולוותר עליו? תוכנית החלוקה? אין לך זלזול גדול במתנת השם יותר מזה? עכשיו הנקודה שלנו. ורואה אני יד השם. מה שגזרו מרום פסגת מקדשנו עיר הקודש ירושלים תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. אומר הרב חרל"פ, רואה אני יד השם שבתוכנית החלוקה ירושלים נשארה בחוץ. מה אני רואה יד השם? כאילו לזה, אם עיר אחרת הייתה נשארת בחוץ, אז היהודים היו מסכימים. עם ישראל היה מסכים. כאילו לזה היה נוח להתפתות מברק הדמיון. רמז לראש הממשלה שזכרנו מקודם. כאילו לזה היה נוח להתפתות מברק הדמיון והתחדשות העניין. שנותנים אפשרות לחדש מדינה יהודית. אבל, ואולם, אם גם על ירושלים נתנו יד, האינסטינקט הרוחני הלאומי הקודשי הפנימי הזה שיש בנפש הישראלית לירושלים היום רוב היהודים לא מוכנים לוותר על ירושלים. לא מוכנים לוותר על הר הבית. זה קו אדום. בינינו. למה? שלא ישמעו. למה לא? פעם חשבתי על הצעה גאונית. שאני לא מבין איך קלינטון, אז דיברנו על קלינטון, היום בוש, איך לא חשבו על ההצעה הזאת? האמריקאים יכולים לבוא אל עם ישראל בהצעה מפתה. תגידו, מה אתם רוצים? בית מקדש? בסדר גמור. נבנה בית מקדש בנגב, במימון אמריקאי מוחלט, מפואר יותר מהחזון שראה יחזקאל הנביא, במימון של בנייה והחזקה ובעלי חיים, פרים וכבשים ועיזים ומה שאתם רוצים, מכאן ועד מה שאתם קוראים, עולם הבא. ולאמריקאים, אני מתאר לעצמי, יש את הכסף של זה. איך הם לא חשבו על ההצעה הזאת עדיין? קושיה, לא? אם עניין הייתי בוש, הייתי חושב על זה. אמרו שפרס יפריח את הנגב, אתה אומר. כן. איך לא חשבו על זה? תשובה. זה עמוק מאוד כנראה. כי כנראה גם בנפש האנושית היותר גואית והיותר רחוקה מנשמת האומה של כלל ישראל, שנשמת קודש הקודשים שהופעת השם, גם שם יש איזה משהו פנימה שאומר ירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים, אבן השתייה. זה שם, זה שם, זה דווקא שם. אין אומץ להעלות את זה בכלל כאווה אמינה. האם זה בא ממקום שכלי? לא. האם זה בא משיקולים פוליטיים? ודאי שלא. מאיפה זה בא? זה בא כנראה מעומק הנפש, לא רק הישראלית, הגויית, שיודעת שהמקום הזה הוא המקום שממנו הושתת העולם. מציון תצא תורה, וכמו שהגמרא ביומא אומרת, מציון נברא העולם, מאבן השתייה נברא העולם. שם הכל מתחיל. זה לא עניין של איזה להקים בית פולחן ליהודים שיוכלו להקריב כמה קורבנות כדי לפצות את האלוהים שלא יביא צונמי לעולם. זה לא זה בכלל. זה משהו אחר לגמרי. אי אפשר להסביר אותו. תשאלו יהודים שמגיעים לירושלים, יהודים רחוקים מאוד. יגידו, שמעתי לא פעם. יש משהו אחר בירושלים. קודם כל, הקצב הוא אחר. הקצב בירושלים הוא קצב אחר, יותר רגוע. יותר רוחני. יותר קדוש. ריח אחר בירושלים. לא רק של השכנים כאן. ריח אחר. אומר רב חרל"פ, תראו איזה דברים. רואה אני יד השם שהם רוצים לגזור לנו את ירושלים. כל זמן שהערבים ואויבינו ידברו על ירושלים, זה סימן טוב לעם ישראל. מה הסימן הטוב? כי הנשמה הישראלית לא תיתן. כי ירושלים היא עולם היצירה, היא עולם הבריאה, היא עולם האצילות. זה לא עולם העשייה. בעולם העשייה, חלוקת ארץ ישראל לצרנו הרב, גם היום אנחנו רואים שאנחנו נגועים בזה עדיין. לצרנו הרב. אבל ירושלים, עד לכאן. ואנחנו מאמינים בלב שלם, שהאינסטינקט הרוחני הזה של עם ישראל על ירושלים, לא יחזב. ואולם, אם הם גם על ירושלים נתנו יד, ויאמרו לחזב בזכותנו הנצחית שיש לנו על ירקוד הזו, כבר בטוח הדבר שלא יקפצו לוותר, עם ישראל לא יוותר. וברור, מי שעדיין לא התחתן, אז כדי שידע את זה. וברור דה על זה נאמר, עלה את ירושלים על ראש שמחתי. מה הפשט? אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אם לא, עלה את ירושלים על ראש שמחתי. פשט, פסוק. היינו, בעת שתעלה השמחה, שיודעו אומות העולם בנתינת מדינה יהודית, ראש שמחתי, יום העצמאות כמשל, לא ננוח ולא נשקוט מלהעלות את ירושלים על ראש שמחתנו. ועד שלא תופיע ירושלים, אז השמחה לא תהיה שלמה. ולא רק ירושלים. אנחנו לא מסתפקים בכותל. בית המקדש, קודש הקודשים. עד הסוף. עד השלמות המוחלטת. לא ננוח ולא נשקוט מלהעלות את ירושלים על ראש שמחתנו. לפי זה, זה מה שהחתן צריך לכוון. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, לא שמחתי הפרטי. לא רק מומן הפרטי, אני עכשיו זוכר את המד הכלל ישראלי בתוך השמחה הפרטית שלי, של הניסויים שלי. אם לא אעלה את ירושלים בשמחה שברוך השם אנחנו בתקופת גאולה, וזוכים לארץ ישראל, וזוכים לכל מה שזוכים בארץ ישראל, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אני לא שוכח שהמגמה היא ירושלים. המגמה היא בית המקדש. המגמה היא, זאת המגמה. לא ננוח ולא לשקוט מלהעלות את ירושלים על ראש שמחתנו, ולא לוותר בשום עניין על ירושלים בבת עינינו, מסוס ליבנו. טוב, אז ארבע דרגות בארץ ישראל. אנחנו, ברוך השם, בשלבי התפתחות, מירושלים לבית המקדש, נקווה שהדברים ילכו בצורה חלקה, כפי שתלוי בנו ובריבונו של עולם. ערב טוב ומבורך.